אני צריך תלך קטן. הסוגיה של נשים לוחיות. נקרא אותה. המלך שלמה אהב נשים מוכריות רבות, מבת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדיות, חיתיות. נבואים שאמר אדוני אל בני ישראל, תבואו בהם, הם לא יבואו בכם. לכן יטו את לבבכם אחרי אלוהים, בהם דבק שלמה לאהבה. ראינו נשים שרות, 700 ופילגשים 300. ויתו נשב את ליבו. ראי לאיזה קנף שלמה, נושב איתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבראש אליהם עם אדוני אליו, כלבב דוד אליו. הילך שלמה אחרי אשתובת אל הרי צידונים, לכן מקום שיפוץ המונים, והיה שלמה הרב עיני אדוני, ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביו. אז יקנה שלמה במה, לכמו שיפוץ מועד בער אשר פני ירושלים, ולמולך שיפוץ מימו, וכן עשה לכל נושב הנוחויות, מכירות ומזבחות לאל הרי. והתעדף אדם שלמה כנתה לרבו אומרים אדוני אלוהי ישראל הנראה אליו פעמיים וציווה על אליו את הדבר הזה ותלך את אחרי אלוהים אחרים ולא שמר את אשר ציווה אדוני. נסתפק בדבר הזה כרגע ונזכיר גם את הירושלמים שכבר הזכרנו במסכת סנהדרין, את המחלוקת של רבן שמואל, כלומר, במלך שמואל נשים לוחיות, אהב ממש לזנות, דברי רבי שמעון בן יוחאי, רבי יוסי בן חלפתא אומר לקרבן תחת כנפי השכינה. אמרנו שהמחלוקת הזאת, כמו בעצם מה שקורה במחלוקות רבות, לדעתי ברוב המחלוקות, מבטאת מקומות שונים, או מקורות שונים כבר באותו ספר, ונראה שרבי שמעון בר יוחאי מסתמך על מה שקראנו כאן, ודומה שבמה שקראנו כאן קשה מאוד לעשות הנחות. זה ממש נראה, מה שכתוב כאן אהב ממש לזנות, ולא בשום פנים ואופן פחות מזה. לעומת זאת, פרק ג' שאומר והתחתן שלמה, קראנו זה נכון? כן, התחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח אישה את בת פרעה, שם יש התייחסות מאוד מאוד סלחנית למה ששלמה עשה עם בת פרעה, וזה באמת מוביל יותר לכיוון שאהב לקרבן תחת כנפי השכינה, אף אחד לא התמד בפליג שהוא לא הצליח. אבל בואו נגיד לפחות המקורות, לפחות הרצונות שלו היו רצונות טובים. ואז כמובן השאלה, כמו בכל מיני מקומות אחרים, אז מה בעצם מכריע כאן? הסוגיה הזאת של שלמה ידועה גם ממאמריו של רבי שמואל בר נחמני בגמרא בשבת, נ"ה עמוד ב' ונ"ו, ש שם יש לנו כל אומר, ראובן חטאינו לא טועה, וכל אומר, דוד חטאינו לא טועה, ויש שם שישה מופיעים שם, ואחד מהם זה כל אומר שלמה חטא אינו אלא טועה. וכך נאמר שם הרבי שמואל בר נחמני אמר רבי נתן, כל אומר שלמה חטא אינו אלא טועה, שנאמר ולא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו כלבב דוד אביו. כלבב דוד אביו הוא דלאהב, המכתנה מלא חטא. בואו נגיד, זה איזשהו דיוק קצת מתחת האדמה, אבל ברור, אחרי שיש לך מקורות בסיס, וזה אמרנו, הפרק בפרק ג', אז כאן גם אתה יכול להסביר ככה. אני מקיים, ויהי לעת זקנה שלמה נעשה ביטוי את לבבו, היא כרבי נתן. רבי נתן רבי, כתיב ויהי לעת זקנה שלמה נעשה ביטוי את לבבו, והכתיב כלבב דוד אביו, כלבב דוד אביו לא אהבה. מי קטנה מי לא חטא, כלומר לא היה כל כך כמו דוד, אבל גם לא חטא. בואו נגיד, אני לדיוק הזה אני ממש לא מוכן להישבע. הדיוק הזה שחזל הוא קצת תמוע בעיניי, ונפתח רגע במלאכים ב' בפרק תציין. בשנת 17 שנה לפקח בן רמליהו מלך אחז בן יותם מלך יהודה, אחז. ב-20 שנה אחז במולכו ו-16 שנה מלך בירושלים, ולעשה ישר בעיני אדוני אלוהיו כדוד אביו. כן, כדוד הוא לא עשה, גם כן, אפשר להגיד, אבל כן, בואו נגיד, אחז הוא זה שיסד את במות התופת בגי בן הינום. כן, הוא זה שהכניס את המזבח של מלך אשור למקדש. חזר אומרים עליו שבעל הנידה, בואו נאמר, אפשר להגיד כמה דברים. אני אומר, אפשר לקבל את הדיוק הזה רק אם באמת יש לך בסיסים הרבה יותר מוצקים במקומות אחרים, וזה מה שניסינו להראות עכשיו. מכל מקום, אחי כמה, וילן זקנת שלמה נשב איתו את לבבו ללכת אחרי אלוהים אחרים, ולא הלך. כלומר, הם איתו את לבבו. אבל הוא בסוף לא עשה את זה, לא נאמר שהוא עשה, כתוב רק שהם איתו את לבבו. והכתיב אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב, שביקש לבנות ולא בנה. כתוב אז יבנה, כלומר היה בתוכניתו לבנות. אלא מעתה אז יבנה יהושע מזבח להשם שביקש לבנות ולא בנה, אלא דבנה, אכן עמיד דבנה. אלא כדתניא רבי יוסי אומר אותה במות אשר בני ירושלים אשר נמין להר המשכן, נדמה לי שכתוב להר המשחית. אשר בנה שלמה מלך ישראל להשתור את שיקוט צידונים, אל פשר בא עשה ולא בירם, יושבת ולא בירם, אשר בא יושיהו בירם. ולא כל עבודה שבארץ עשה ויושפת בירום, אלא מקיש ראשונים לאחרונים. מה האחרונים לא עשו? ותלה בהם לשבח, אף ראשונים לא עשו, ותלה בהם לגנאי. כן, כלומר, שמה שכתוב שעשה ביער את כל העבודה זרה, הוא לא ביער את כל העבודה זרה, כתוב תלה בו לשבח. גם כאן הוא תלה בו לגנאי. והכתיב היה שלמה הרם בני אשר, לפני שהיה לו למחות בנשם ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. כולנו רואים שהדברים האלה דחוקים מאוד, וצריכים למצוא בסיסים יותר רבים במקומות אחרים, שעל פיהם יהיה ניתן את העניין שלנו לפתור גם כן. בעיה דומה לגבי שלמה עולה בגמרא ביבמות. ביבמות עין וב יש גמרא, שם יש דיון, מה שזכרנו, זה לא? שם יש דיון, מחלוקת תנאים בשאלה, האם במצרית גם כן יש דין של בנים אשר יבדו להם דור שלישי? או זה נאמר דווקא במצרית זכר, אבל במצרית נקבה, קל וחומר ממואבית נקבה, אז מותרת מיד. אז הגמרא נוגח משלמה שנשא את בת פרעה. אז יש לנו ראיה שזה מותר, מתקיף לרב פאפה, ואומר מה זה שלמה, שלמה נשא, שלמה לא נשיא ולא מידי. כן. אלא מתוך, היי כתוב והתחתן, מתוך אהבה יתרה שאהבם, מעלה עליו הכתוב כאילו התחתן. אבל בעצם לא נסע, ומה פירוש לא נסע, אז מה זה כל האנשים האלה? זה אנשים שהוא נסע אותם, אבל הוא נסע אותם בנישואי מזרחים. הוא לא יכול היה לשאת אותם בנישואי תורה, מדוע? כיוון שהם היו גיור. הוא לא גייר אותם. מכאן בעצם עולה השאלה, אם כן גייר אותם או לא גייר אותם, עולה כאמור שאלה דומה, ושוב, אי אפשר להתעלם מכך שהסתירה קיימת בתוך הפסוקים. כתוב בהתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים. גם בגמרא כתוב בהתחתן שלמה את בת פרעה מלך מצרים. זה נובע פשוט משינוי הלשון. כן, בלשון המקרא, שהיא הלשון המדויקת יותר, אדם לא מתחתן עם אישה, אדם מתחתן עם החותן. הוא מתחתן, והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח אישה את בת פרעה. הוא לוקח אישה, הוא מתחתן עם החותן שלו. ולכן זה חותן וחתן. אבל שם כתוב ההתחתן שלו. כלומר, מה שמה הייתה חתונה? בפרק ל"א כתוב, והמלך שלמה אהב נשים לוקחות ואת בת פרעה. מה שמה זה היה רק אהבה. דבר דומה יש לנו אצל שמשון. כן? שמשון, באישה התימנית כתוב אותה כך לי, וכתוב היקחיה. לשון תורה שמדברת על נישואים. מה שמה? בוא נגיד, קיבלה על עצמה מנהגי יהדות וכולי, אפשר להגדיר אותה כיהודיה. אחר כך שוב, ויחן, ויאהב אישה בנחל שוכב, כשמה גלילה. כלומר, עם גלילה ודאי שלא הייתה שום חתונה. אדם, הוא נהיה שם גוי כמוה, לא שהוא הופך אותה ליהודיה כמוה. מאוד לא מתוך הפסוקים, הוא גר שם עם הפלישתים, וחי שם עם הפלישתים, והוא בכלל עשה את המון. כך ש... הסתירה כבר קיימת בתוך הפסוקים, והסתירה דורשת יישוב. אני גם היה מעבר לביקש לבנות ולא בנה, או ייצאו את לבבו ולא איתה, הסתירה דורשת יישוב. משמעותי יותר, ואני אומר, את המחלוקות אנחנו מוצאים בסוגיות עצמם, והבעיה היא בעיית אמת. על פניו נראה, למרות שכן, אתם ניסיתם את הרז, שבת פרעה התחתן, אבל כל השאר הוא רק אהב וזה לא חם. אבל אני טענתי לכם, הסתירה כבר קיימת אצל בת פרעה. כן, כתוב אהב נשים נוכריות ואת בת פרעה, וכתוב נשאי וביטו את לבבו וכו', זה ודאי נאמר גם על בת פרעה. יתר על כן. כל מדרשי חז"ל על הטיית הלב, כולם על מי הם? על בת פרעה. אז האמת היא שגם לגבי בת פרעה, אני יכול לתרץ את זה, כן.
אנחנו רואים שהוא גם
התחתן
עם נעמה המונית.
מה?
אנחנו רואים שהוא גם התחתן עם נעמה המונית, זאת אומרת, יותר מאישה אחת בטוח,
מה זה יותר מאישה אחת?
בת פרעה ונעמה
המונית. אתה צודק. כן, נכון. נעמה המונית, חזר אמרו לי שיש לי שתי פרידות טובות להוציא מהן, רות המואביה ונעמה המונית, משמע מוקשה נעמה אצל רות, משמע שהיא לא מהאנשים הרעות. אמת ויציא. על פרשת נעמה המונית אנחנו נגיד כמה מילים. שוב, האמת היא שגם על בת פרעה ניתן ליישב את זה לעוד דברים שאמרנו בעבר. ואמרנו שהיו שתי חתונות עם בת פרעה, אתם זוכרים את זה. וזה אכן מתקבל בתוך הפסוקים, את החתונה הראשונה, ואז הוא מביא אותה אל ביתו בעיר דוד. אחר כך רק בת פרעה עלתה מעיר דוד, כי אמר לו, תשב לי אישה במקום השבעה למרון השם. משמע שבאמת בת פרעה קלקלה במעשיה. אז הוא אמר, אז היא לא מתאימה, אולי לא יכולה לגרש אותה לבית אביה, היא כבר הייתה בעלת עוצמה פוליטית גדולה, והייתה ביתו של פרעה, לגרש אותה לבית אביה, זה כמו היום לנתק את היחסים במצות הברית. כלומר, זה דבר לא סביר, מבחינה מדינית. אבל הוא אמר, לא תשב לי אישה, מקום אשר בא עליהם ארון השם, מה זה לא תשב לי אישה? לדוד הייתה שם אישה, ומותר להחזיק אישה במקום שבא ארון השם. כנראה, אישה זאת יותר טוב שלא להחזיק במקום שהיה ארון השם. ואז הוא מעלה אותה, ואז הוא בונה את המילו, ואז היא עושה שם קריאה שלמה לכל ה... שרים שלה ולכל היועצים שלה ולכל שרי הצבא שלה. היא בונה שם קריאה שלמה במילו, כנראה כל האזור היום של מתחת לאורות שלמה שם, כלומר כל האזור הכפור שם, שהוא כנראה שם בכותל הדרומי, שם כנראה היה המילו. ואחר כך אנחנו מוצאים שהוא בונה לבית, איפה? בעיר דוד. בהר המוריה. נכון? עונה לבית בהר המוריה, אני מכניס אותם שם. אפשר להגיד שזה כבר אהב נשים מוכיות ואת בת פרעה. ואכן כל הכתרוגים של חז"ל על בת פרעה, על החתונה הזאת, ועל תצור לתה, על חנוכת המקדש. וזה גם מתאים, כלומר שחנוכת המקדש וחתונת בת פרעה היא באותו יום. זה מתאים, זה לא יוצא במקרה. הרי אמרנו שהוא חנך את כל הקמפוס בבת אחת, אז הוא יוצא שהוא חנך בבת אחת גם את בית המקדש, והכניס לשם את ארון השם. וגם הכניס את בת פרעה אל ביתה, ואומרים חז"ל, תעצור לתה, על זה. זה אני יכול להגיד, זה באמת המהדורה בתרא. ובמהדורה מדרא הוא קלקל את מה שבמהדורה קמה עוד היה סביר. זה גם מסתבר. ברור שזה גם מתקשר לנישואין עם עוד אלף נשים, או כמעט אלף נשים. וזה אומר באמת שבשלב מסוים הייתה התדרדרות. אז כל השאר היו באמת התקן אהב, ולא על תקן והתחתן, וכולם היו נשים אותו עבודה זו. כלומר, שלמה מתחיל טוב, ואולי יש לו עוד כמה נשים, והוא רוצה לקרב אותם תחת כנפי השכינה, ועדיין הכל חלק מהחלום הגדול. אבל כל החלום הזה מתפוגג, השאלה כמובן איך זה קורה. הגמרא בסנהדרין אומרת, נאמר לו מפרשות טעמי תורה, שהרי שתי מצוות מתפרש טעמן ונכשל בהן גדולו שלו. רק לא ירבה לו סוסים, מתפרש הטעם ולא ישיב את העם מצרים, אלא גם לרבות סוס, אמר שלמה אני ארבה ולא אשיב. מה כתיב? ועתל, כן, נבוא באמת קבע ממצרים. מה שכבר למדנו. ונאמר, לא ירבה לאנשים ולא יסור לבבו, אמר שלמה אני ארבה ולא אשיב. מה כתיב? נשב, יתו את לבבו. משמע שלמה טעה. במה הוא טעה? טעה ביכולת שלו לצפות את מה שיקרה. אני רוצה לנסות לנתח את הטעות הזאת ביכולת. ואני חושב שהטעות הזאת קשורה לטעות שכולם טועים בה, ואפילו שלמה המלך. והיא טעות הקשורה בגיל. כלומר, אדם בן 20, בואו נגיד 25, בטוח לגמרי. הוא יישאר בן 25 גם בעוד 60 שנה. מבחינה מנטלית. ודאי, כשהוא ייקח את המחשבון והוא יעשה את החשבון, הוא יגלה ש-25 בעוד 60 זה לא שווה 25. אבל זה בסך. מבחינה מנטלית, אדם בן 25 בטוח שהוא יישאר בן 25. ואז בואו נתאר לעצמנו את שלמה המלך בן 25. בן 30, אדם בשיא כוחותיו. והם מסתובבות אצלו כל האנשים האלה. אדם, עוד כמה אלה, 15, 14, 16. ושלמה נראה בבית שלנו כמו מנהל בית ספר תיכון מקיף לבנות. באמת. מה ההשפעה של נערה בת 14, בת 15, על גבר בן 30 שעבר כל כך הרבה ויש לו כל כך הרבה ניסיון והוא מנהל את מלכותו בידו? מה ההשפעתה של נערה צעירה? שום דבר. אני מספר לו שהיא רוצה סמלה כזאת, שהיא רוצה גיל כזה, אבל מה? מה? אין שם משהו שמשפיע. ובן אדם מסתובב לעצמו בארמון כמו מנהל בית ספר לבנות, מנהל בית ספר מקיף תיכון לבנות. ובטוח שהכל טוב. אבל ככל שעוברות השנים, אז קורים שני דברים במקביל. בואו נגיד גיל 30, עד 40, עד 45, בסדר, שלמה נשאר במלוא כוחותיו, אבל אחר כך. זה מתחיל לרדת. במקביל, כוחן של אנשים עולה, ככל שהן מתבגרות. רואים כאן שני דברים. מה למשל לאדם שאהב את אשתו, לא זז מחבבה עד שקרא ביתי, אומרים חז"ל. לא זז מחבבה עד שקרא אחותי. לא זז מחבבה עד שקרא אמי. כן, ככה דורשים חז"ל על בהתראה שהתראה לו אמו. ניתן לראות את זה. קחו את יצחק אבינו בתור דוגמה. בואו נלך על פי רש"י. לא אכפת לי, על פי תוספות. היה בן 40 ונשא אישה. בואו נגיד על פי רש"י הייתה בת 3, על פי תוספות יותר מתקבל על הדעת, הייתה בת 14. אז הוא מביא אותה הביתה, איך הוא קורא לה? שם חיבה. ביתי. עוברות 20 שנה והוא בן 60 והיא כבר בת 34, איך הוא קורא לה? אחותי. הוא כבר נמצא קצת, בואו נגיד, נשווה את זה ליום. אז כשהוא נסע אותה, הוא היה בשעה 12 והיא הייתה בשעה 7 בבוקר. מבינים, אני מתאר שעון עגול, לא שעון דיגיטלי. הוא היה כמו השמש בשעה 12 והיא הייתה כמו השמש ב-7 בבוקר. בואו נגיד ב-8 בבוקר. עברו 20 שנה, הוא נמצא בשעה 2, היא נמצאת בשעה 10. כבר אחותי. עברו עוד 30 שנה. הוא נמצא ב-6 בערב. היא נמצאת, לא עשיתי את החשבון, כן? היא נמצאת ב-2 בצהריים. או בואו נגיד נמצאת ב-12 בצהריים. הוא נמצא ב-4 אחרי צהריים. לא, לא חשוב. תעשו את החשבון. הוא כבר קורא לה אמי. הוא כבר עיוור, כבר צריכה להוביל אותו על כיסא גלגלים, צריכה לטפל בו, היא מנהלת את כל הבית, עם יעקב, עם נשם ועם כל הדברים האחרים. הוא כבר נטול יכולת. כלומר, זה לא פשוט, אדם נושא אישה והכל נראה לא פשוט. ופתאום מתברר שעובר דור ויחסי הכוחות משתנים. ואם יש לו אישה אחת, אני דיברתי מקודם, אז תארו לכם כשיש לו 1,000 נשים. ואז בואו נגיד, לא נדבר על הוויכוח ועל המחלוקת בשאלה בין כמה הוא היה, אבל בואו נגיד שהוא בן 60. נגיד, הוא בן 60. והם כבר בנות 35. נו, מה, הוא יכול על 1,000 נשים? פתאום הכל משתנה. ושלמה אומר, אני הרבה ולא יעשו לבבי. סופו, לעד סגני שלמה, עכשיו ייתו את לבבו. זה כבר מפסיק להיות כל כך פשוט. ובן אדם, מבחינה מנטלית, מבחינה שכלית, הוא יכול להבין כל דבר, מבחינה מנטלית, הוא לא יכול לצפות את זה, שהוא מתחיל. לא יכול לצפות את זה. ואז קורה כאן מה שקורה. שוב, עולה השאלה, אז האב או בהתחתן, כתוב בהתחתן, מה אנחנו עם האב? אז אתה אומר, כן, אבל הוא ברר למפרר. אני הבאתי את זה כמקור. וכתבתי פעם מאמר אלו לסוגי דפקין ורבנה לקידושין. הבאתי את זה כמקור. הנה, בואו נניח אחיה של אני כותב את זה ככה, נראה פה ענבים. היו קידושין בהתחלה. אבל הוא ברר למפרע שכל העסק מוטעה וכל העסק לא, לא נכון, ויש כאן דפקין. רמב"ם אומר בייסורי ביאה, כשמדבר על נישואי שלמה, הוא אומר, הוכיח שפן על תחילת. מה זה בדיוק להלכה, אם זה מפקיע גירות למפרע, לא מפקיע גירות למפרע, תסתכלו בכל הפלפולים בתחומים, בכל השאלות האלה, בלי סוף. כן, האם אנחנו מפקיעים גירות למפרע, או שאנחנו אומרים, יש כאן יהודי, גר יהודי שחזר לסרור. אלה הם בעצם השאלות, אלה הם בעיות מיליון הדולר של הדור שלנו בכל מיני מקרים כאלה שהם חוזרים לסוף. התשובות זה פשוטות, מבחינת ההלכה זה לא דבר מסובך. בסך הכל השאלה איך פועל, לא איך פועל השכל של הרב שפוסק, אלא איך פועל את הבטן שלו. זאת האמת. כי אתה לא יכול תמיד לשפוט על פי הסוף את מה שהיה בהתחלה. אתה מבין איזה מקרה? רוני לא מבין שאדם קיבל על עצמו. ואחר כך, אני יודע, חברה, וחי באיזשהו מקום שהחברה לא הייתה שומרת מצוות, אז לאט לאט נסחר. כמו שהבסיס שלו היה דק. ואז כן, עכשיו, אם אתה אומר שמלכתחילה הוא לא התכוון ולא ברצונות, אז זה באמת, הוא ברור למפרע. אני לא נכנס לעניין הזה. אצל לשון שלמה באמת מסתבר, וקרה עולה מתוך לשון הרבה, שמתחילה התכוונו ברצונות, שלמה היה איש רציני, והם התכוונו לבוא אליו, והתכוונו ללכת בדרכיו. לאט לאט עלה הכוח שלהם, והוא נחלש, וכו' וכו' וכו'. אז צפה ועלתה התרבות הקודמת. אבל הנביא לא עושה פה הנכון. הנביא אומר, רבותיי, אצלי זה לא ניסוי. כמו שהנביא לא עשה הנחות לדוד, ואמר לו, רבי דוד, אצלי זה לא גט. כשמדבר על, הוא יחיד. אני אומר, השאלות האלה עולות בחז"ל, עולות בחז"ל בלי סוף. אני אקריא לכם רק את הגמרא ביבמות הנדבר, במקום לא היה פתוק לפני. אדם הרדר אמר רב עליו מלטי, ביותם עובדי כוכבים לת להו חתנות, נתגיירו אית להו חתנות. מדובר פה על כנענים, הרי יש פה גם צדניות, חיתיות, מדובר פה על כנענים. כנענים שנתגיירו, תופסים בהם ישראל. מתאים רבי יוסף, והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, גיור הגירה, והיה לא קיבלו גירים כל ימי, לא בבית דוד, לא בבית שלמה, מדי אותם היה לשולחן מלאכים, היה לא צריך עליו. ותהי פוקלה האדם מצרית ראשונה, היא, לא, כאן כל המחלוקת, אני מדלג, אמר אף פאפה, ענן משלמה לא יקובנתי, שלמה לא נסיב מידי. דכתיב ומן הגויים אשר אמר שם נעשה אותו בהם, הם לא יבוא בכם, הכן יתו את לב בכם, אחרי אלוהים, בהם דבק שלמה לאהבה. אגב, פשוט הדברים, הכוונה כאן להמונים ומואבים. המים לא מערבית ולא המונית, אין. תסתכלו גם בספר נחמיה, ביום הוא נקרא בספר משה לא יבוא המוני ומואבי בגלל השבע, אז ויבדילו כל ערב מישראל. קודות למחשבה. אלא כאשר והתחתן, תוך אהבה יתרה שאהבה מעלה עליו הגדול כאילו נתחתן. אבל אני רוצה ללכת למקום שנראה לי יסודי יותר. בכל השאלה הזאת, אם שלמה התחתן איתם או שלמה לא התחתן איתם. ואני הולך להם משנה בסנהדרין, שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלאכים, וירובעם, אחאב ומנשה. שלום רם, מי מנעם? מי לקח על עצמו סמכות להגיד למי יש חלק לעולם הבא, למי אין חלק לעולם הבא? אמר הרבה שאני אשה כנסת הגדולה ממנו. כן, מה שאנחנו מדברי סופרים. זאת אומרת, הגמרא שהם ספרו, כלומר, כל המניינים שניתנו זה מניינים שלהם. אמר רבי יהודה אמר רב, ביקשו למנות עוד אחד. מי זה? שלמה. ביקשו למנות רבה המלאכים. בא דמות דיוקנו של אביו, דוד, ואני שתתך לפניהם. ולא השגיחו עליהם. בא איש מן השמיים ולכחה איש מספסריהם, ולא השגיחו עליהם. עצב את כל מאמרה, חזית האיש מהירים, ומלכתו לפני מלכים התייצב, ויצב לפני חשוקים, ושקדים ביתי לביתו, ולא עוד אל שביתי בבניו שבע, שביתי ביתו בשלוש עשרה שנה, לפני מלכים התייצב, ויצב לפני חשוקים, ולא השגיחו עליהם. גם אני לא הייתי משגיח על כזאת עד כל, לפחות מה שהסברנו את הפסוקים. כן? אבל גם השייך לסת הגדולה לא השגיחו על... אני המאה עשרים ואחד. יצאה בת קול ואמרה וכו' וכו' וכו'. כלומר ברור לחלוטין. אנשי כנסת הגדולה, על מה הם הסתמכו כשרצו למנות את שלמה בין מלאכים שאין להם חלק לעולם הבא? מה? על הפסוקים שלנו. על הפסוקים הכי חמורים שיש לנו. הם הסתמכו על הפסוקים שלנו. למדו אותם כפשטם, בלי ביקש לבנות ולא בנה, ובלי היטו את לבבו ולא נטה לבבו, או כל מיני כאלה. למדו את הפסוקים לחלוטין כפשטם.
אב, חסר עוד מלאכים שעבדו עבודה זרה?
מה?
חסרים עוד מלאכים שעבדו עבודה זרה? הרי לא הכניסו את
כוס... בסדר, אני אומר, שאלה טובה. אבל... למה לא מנו את עמון? הוא היה עמון נשבע אשמה, ועל פי חסר אפילו הגדיל לעשות ממנשה. חז, כן? כלומר, בסדר, שאלות יש. אבל אני מדבר כרגע על שלמה, ואני אומר, מביא את ההתלבטות הזאת. על פניו נראה לי, זה לא קשור אלינו, אבל זה אני אומר, על פניו נראה לי שזאת בדיוק המחלוקת שמופיעה במסכת ידיים. כן. קודם כי דיבר הקודם שלי מתמים את הידיים, שיר השירים וקהלת מתמים את הידיים. רבי יהודה אומר שיר השירים מתמם את הידיים וקהלת מחלוקת. רבי יהודה אומר קהלת לא מתמם את הידיים, שיר השירים מחלוקת. רבי שמעון אומר קהלת כולה בית שמיים וכמוכה בית הלל. אמר רבי שמעון בן זיים, קהלת בישבים ושתיים סכן, מיום שמשום את הרבה שר ואת השר בישיבה, שיר השירים וקהלת מתמים את הידיים. וכולי, הייתה שאלה אם שיר השירים וקהלת מתמים את הידיים, כמובן מה משותף להם? מתאמים את העיניים פירוש דברים שנתקדשו על ידי אנשי כנסת הגדולה בקדושת המקרא. אם שלמה הוא אחד שנשא ביטוי את לבבו, ואחד שאין לו חלק לעולם הבא, מה תהיה לך קדש את הספרים שלו? מה תגיד שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים? על אחד שזה מה שהוא עשה עם כל מיני אנשים שאהב ממש לשנוע? כן.
זה דין בספרים או דין במחבר? לכאורה היה בעיות בספרים.
דין בספרים, דין במחבר. איפה אתה עושה את ההבחנה? איך אתה עושה ההבחנה? לדין בספרים, לדין במחבר. אני שואל לך. נגיד שאתה לומד בפשוטו שנקרא בשיר השירים שזה אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מוכן לקבל ולקדש שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל שכתוב במשלים בין איש לאישה שכתב את זה אחד שזה הייתה ההתעסקות שלו עם נשים. אחרי שבראש היה כותב שיר כזה גם היית מקבל. לא יכול לעשות הבחנה בין ספרים לבין מחבר. יש אגדה ידועה לאור שמח, מכירים אותה? כן. אגדה חשובה, לא יודע אם היא יכולה, אבל היא יפה. כן. הוא כתב את הספר משך חוכמה, הוא רצה להוציא אותו. כשהוא רצה להוציא אותו, אז הוא היה באמצע לכתוב את האור שמח. הסבתא שלו מנע ממנו להוציא את המשך חוכמה. למה עד שהוציא את האור שמח? מה אני רוצה שיגידו שאת המשך חוכמה כתב האור שמח ולא שאת האור שמח כתב המשך חוכמה? הבנתם את העניין. תמיד אתה מסתכל מי המחבר ועל פי זה אתה קובע מה הרצינותו של הספר. כן, יש בזה היגיון, אני לא אומר שההיגיון הזה הוא היגיון מוחלט. כן. אבל יש בזה צד שלי. אתם רואים משהו לכם. כן, לכאורה גם השאלה הזאת, אם זה חלק מהמקרא, תלויה בשאלה הזאת, ואני רוצה להגיד פה את הדבר האחרון בעניין הזה. אני קורא בעבוד דרבי נתן. הם אמרו שלושה דברים, דבר על אנשי כנסת הגדולה. הביאו מתונים בדין. כתוב גם, הביאו מתונים בדין כיצד, ולמד שיהיה אדם ממתין בדין, שכל הממתין בדין מיושב בדין. שנאמר גם אלה משלי שלמה שהעתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה ולא שהעתיקו אלא שהמתינו. מה זה לא שהעתיקו אלא שהמתינו? להעתיק זה להעתיק ולהמתין זה להמתין, זה שתי מילים שאין קשר. אתה יכול להגיד לא שמיהרו אלא שהמתינו, אתה יכול להגיד אולי מילים כאלה, לא שהעתיקו אלא שהמתינו. זה לא שתי מילים על אותו ציר. אבא שאול אומר לא שהמתינו אלא שפרשו. גם כן זה. פה ראשונה היו אומרים משלי ושיר השירים וקהלת גנוזים היו. שהם היו אומרים משלות ואינם מן הכתובים, זה היה הכל ספרות חול. עמדו וגנזו אותם, תשובה אנשי כנסת הגדולה ופרשו אותם. שנאמר, וירא בפתאים אבינה בבנים נער חסר לב, והנה אישה לקראתו הושיט זונה ומצורת לב, וביאה היא ושוררת בביתה לו, השכנו רגליה פעם בחוץ, פעם ברחובות, אצל כל פינת העירוב. החזיקה בו, נשקה לו, איזה פניה, ותאמר לו, לפני שלמים עליי, יום שלמים נדלה, כי יצא לי לקראתך, כדי לשחרר פניך, ואני מצייך, המרפדים, ריבת תיארסי, חתובות, יתום מצרים, נפתי משתקבי, מור העלים, וכנימון, לכאן נרווה דודים עד הבוקר, נתנסה באוהבים, וכולי וכולי וכולי. קטע נהדר, מתאים, בול, לכל צהובונטו. נכון? מה זה סיפור אהבה מעניין? לא איש תפס אישה, אלא אישה תפס את איש, ומפתה אותו, וסוחבת אותו, ומושך אותו. סיפור טוב, וכל צהובו נהיה להיות כותרת בכל מדור רכילותו. זה פסוקים מספר משלי. אז על מה מדבר ספר משלי? זאת השם. ממשיך. וכתיב, בשיר השירים, לך דודים, יצא השדן, נלינה בכפרים, נשקים בבקרמים, יראים פרחה הגפן, פיתח השם אדם. אנחנו רואים את שירי אהבה נהדרת, אפשר להוציא מכאן. הנה צורך ימונים, שם אתן את דודי לה, וכתיב בקהלת, שמח בחור בילדותה, ותיוכל לבחר בימי וחורבותיך, אבל לך בדרך ליבך, ומראה עיניך. הווה אומר לו שימתין אלא שפרש. כלומר, כל הדברים האלה, אם אתה רוצה לקדש אדם, אתה צריך לפרש אותם. מה תהיה המוטיבציה לתת לכל אלה פירושי קודש? קודם כל, תלוי גם, ובמרכז, בשאלה איך אתה מסתכל עליו חדם. מה פירוש שבו מתונים בדין? איפה יש כאן דין? איפה יש כאן משפט? היה משפט שקוראים לו הגיבור מת מזמן. נכון? פעם הייתה תוכנית כזו. הגיבור מת מזמן. שבו העמידו למשפט את שלמה. וגזר הדין הראשון מה היה שאין לו חלק לעולם הבא, אחר כך סבור שבא קדוש ברוך הוא ביניהם ואמרו שיש לו חלק לעולם הבא ולא בנות. זה בדיוק אותה שאלה. יש נפקמינה, אנחנו לא צריכים לחלק עכשיו תעודות כניסה לעולם הבא. זה לא התפקיד של כנסת הדברה. אבל יש נפקמינה. אם אתה מקדש את הספרים שלו או לא מקדש את הספרים שלו. אם אתה מקדש את הספרים שלו או לא מקדש את הספרים שלו, זה תלוי בשאלה אם אתה מפרש את הספרים שלו או לא מפרש את הספרים שלו. הכל הבאתליה. וכל הדברים האלה, ואנחנו שומעים בסופו של דבר גם איזושהי מסקנה, וזה באמת מה שאומר הרמב"ם, אבל יעלה על דעתך ששלמה שנקרא ידיד ששמשון המושיעת ישראל, שלמה שנקרא ידיד השם נשאו נשים בגי יהודה, לעשות הדבר כך הוא. כלומר, הרמב"ם מקבל את ההכרעה שכל הדברים האלה נכנסו למקרא. אם אני חוזר לכאן, אני אומר, אני רוצה להיות בעיקר אחרי שיטתו של רבי שמואל בר נחמני, כפי שאני יודע אותה, הוא בסתירות הכריע לכולם, מכיוון שלדעתו ולדעתי בצדק, המקרא הכריע לחומרה. כן? המקרא מאוד מאוד מחמיר למשהו. מאוד מחמיר למשהו. ויעשהו עגל מסכה, ואשר אשר עשו את עגל אשר עשה אהרון. אתה קורא את הדברים בפנים, ואומר להם למזהב, התפרקו בעגלי, ואשלחהו באש, ויצא עגל, זה לא לגמרי. אבל כל העשייה, בסופו של אמר, מתייחסת לאהרון. כמו שהאחריות הייתה שלו, והיוזמה הייתה שלו. אז לא התכוון, והיו שם כאלה, והיו שם אנשים כאלה, ובואו נגיד, אם אנחנו רוצים ללמד זכות על הארון, אפשר ללמד הרבה זכות על הארון, ולא צריכים בשביל זה להיות איזה פרומר גדול ומהר המור כדי ללמד זכות על הארון, אולי, והקדוש ברוך הוא לוקח אותו בתור כהן גדול. כן, כלומר, יש להניח שהתורה ידעה שניתן ללמד על הארון זכות. הארון מת, על פי השם, בנשיקה, כלומר, התורה ידעה שאפשר ללמד עליו זכות. ולמרות זאת, כשאתה רואה את הפסוקים, את מה שנאמר על הארון, הם דברים קשים. פרשת השבוע שלנו לא צריך ללכת רחוק. וישבו ויבכו גם בני ישראל, לאמור מי יאכלנו בשר. כן, ואז ממשיכים ואומרים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, אומרת התורה, ואמן כי זרע גד לבן הוא ואינו כן עבדול עכשיו עם ולקטו ותכנו ברך היו ושלו בפרו ועשו אותו עוגות והיה טעמו כטעם לשעת השמן. אומר לנו רש"י, ראו על מה מתלוננים בניי. אמן כל כך טוב, כל כך טעים, מה הם מתלוננים? זה קורה בספר דברים, והיה לך והיה ריבך והיה חילך את המן אשר ידעת ולא ידעו מבותיך. לא היה פשוט כל הזמן לאכול מן. לא היה פשוט. לא היה כך. אבל התורה, כשהיא מדברת על חטא, היא נותנת ביקורת, היא נותנת ביקורת קשה. אני פה קצת יותר בוגר מכם, באיזה שנה שנתיים. זכיתי ללמוד, מי פה למד בן תלמיר? יש פה כאלה שלא למד בן תלמיר. אין פה. טוב, אני זכיתי ללמוד את של הרב אריה בינו, זכרו. אורי מרבי הרב אריה בינו, זכרו. היה יהודי מעניין. הדבר אולי הכי מעניין שאני גיליתי אצלו היה הניסיון הפתטי שלו, אין לי מילים, אני לא יכול להגיד את זה אחרת, משהו ניסיון פתטי, אבל ניסיון מאוד מעניין, עליו השפיע מאוד, אני חייב להגיד. כלומר, אני רואה את זה לחיוב. לחבר את ישיבת מיר, שהוא למד בה, עוד בחוץ לארץ, אצל רב לייזר פינקל, לעמוד לכל ישראל זכותו, שהוא למד אצלו, והוא היה חברותה של רב חיים שמולביץ, כן, גדול, שבגדול, והוא היה אותו ניסה לחבר את ישיבת מיר עם ישיבת נתיב מיר. היינו קוראים לזה נתיב מיר, הישיבה. כך היינו קוראים. כל הזמן ניסה לחבר וניתה, וכאן הוא היה ראש ישיבה. הוא ראה את ישיבת נתיב מיר כהמשך של ישיבת מיר שהייתה שם במיר בפולי. זה היה פתטי. מה היינו? היינו חבר'ה מבני עקיבא שגדלנו בישיבת תיכונית. מה לנו בישיבת מיר? וכל היום היה מטיף לנו מושר את מה שהטיפו בישיבת מיר, ואת זה טבע מאיתנו. כל הזמן טבע מאיתנו. ובקסינון כזה הוא דיבר. ומשם הוא הביא את הסיפורים. איך שאנשים חיו, ואיך שאנשים למדו, ומה שאנשים עשו. אתם, באים בטענות על המיטות, על האוכל, ספר לכם שם, היה אהרון, למד באלכסון בן המקום, אז אבא שלי. גר שם באלכסון הזה שמאחורי אהרון, בין אהרון לבין הקיר, שם הוא גר, שם הוא זחל, ושם היה שם שמיכה, ושם היה שם כל היום שהיה באיש. כל מיני סיפורים כאלה, לא? ורצה שאנחנו נמשיך את הדבר הזה, כאילו שלא עברו שני דור. בסדר, אני אומר, קיבלתי מזה הרבה. וכשאנשים היו עושים משהו שמעשה קונדס בישיבה, אני אומר, זה מה, נהגים בגיל ההתבגרות עושים מעשה קונדס. בשיחות שלו האדם הרע אדם. האדם הרע אדם. שהוא היה נותן, הוא עשה מזה מעשה פשע הגדול ביותר שבכלל נעשה בדור האחרון על ידי מישהו. מכל פיצ'יפקס, עשה מעשה פשע לא נורא. איך עושים? וזה, והם ידעו גמרות, מכל עובדי העבודה הזרה וגלי העריות ושפחי הדמים שבמקרא ומכל הגדות חזר עליהם, על כל דבר שעשו. היה נס אחד גדול, ובאמת היה טוב. בשיחות האלה, אני חשבתי את זה כמה פעמים, הוא לא היה נותן לאף אחד להיכנס, לרמים אסור היה להיכנס. רמים לא יכלו לשבת, שיחות שלו, של מוצאי שבת, אסור היה לרמים לשבת. רק הוא מול התלמידים. אני חשבתי פעם כמה טוב, אם היה בא מישהו זר, והיה שומע שיחה שלו, היה חושב, נתיב מיר זה מוסד של פושעים. באמת. ואני אומר, גם כשאנחנו קוראים את התורה, אנחנו קוראים את מוסר הנביאים, נביאים דיברו ודיברו חריף. דיברו חריף פה. כמו שדיברו באמת בישיבות המוסר בליטה. כך היו מדברים שם, זה היה הסגנון. רב מדבר עם התלמידים, אתה יכול לחשוב שהישיבה הזו זה מוסר של פושע. זה היה הסגנון. וצריכים לזכור, ככה נביאים מדברים. תגיד לי אלף פעמים שדוד כתב גט כרטוט ושהוא היה מורד מלכות, זה נכון. הנביא אומר, לא מעניין אותי. מבחינתי אתה נועף, מבחינתי אתה שופק בזה. זה מה שהנביא אומר. וזאת גם הייתה שזאתו של רבי שמואל מר נחמני, ולכן הוא אמר, כבר הרבה פעמים, כל אומר, אתה אמר, אתה רגע. בוא, תלמד במקומות אחרים, תראה שמסופרים גם דברי זכות, גם על ראובן, גם על דוד, גם על שלמה, גם על בני אלי, גם על בני שמואל. אי אפשר ללמוד את הדברים רק כפשטם במקום אחד ולהגיד, זה מה שקרה. בני אלי, אתה קורא שישקבו את אנשים, אתה קורא בפרק הבא, הדבר היחיד שמאשים אותם זה בביזוי קודש. לא מזכיר מילה אחת משכיבה עם השם. גם כאן, אני אומר, צריכים לראות את הפרק הזה כפרק של ביקורת. כפרק שבא לפני מה שהקדוש ברוך הוא שולח את הנביא ומודיע לשלמה שהוא פלק את הממלכה. וזה כתוב כפרק של ביקורת. אז כשכתוב, אז יבנה שלמה הבמה לכמוש שיקוץ מואב. בואו נגיד, גם אני מסכים שלהגיד, ביקש לבנות ולא במה ולא בנה, זה... אפילו בפרונט ספיישל, ההילוך לא נכנס לי פה. טוב, אני מודה. אבל מה הייתם אומרים? איך הייתם מלמדים זכות? אסף?
לא מנה.
מה? לך שום לימוד זכות. מה הוא יכול להיכנס בתוך הפסוק? מה?
לא שהוא
בנה לעצמו,
שאנשים שלו בנו,
והוא
לא אמר
כלום. הרי אף אחד לא חושב. הרי גם, בואו נגיד, גם מי שירצה לקטרג על שלמה, נגיד שאנחנו רוצים ללמד על שלמה רק חובה. אז מישהו מעלה לדעת, אז לפני שלמה בנה, במה, כלומר ששלמה לקח דלי עם מלט וליבל לבנים והביא אותם לשם ובנה ומרח את זה עם שפכטל ואחר כך צבע את זה. ודאי שלא, נכון? אז אם נה, שלמה במה, גם מי שירצה ללמד חובה על שלמה, אז מה יגיד ששלמה נתן הוראה לבנות? למה כתוב על זיקנה? הרי הוא לא בנה. כי הוא אחראי. אז כבר לא מדי קשה ללכת עוד צעד, ומה לומר? ומה, אז מה שאמר עצמי שלו? אשתו בנה. בדיעבד אמר, נו, בסדר, בנתה שיהיה. לא, לא היה לו כוח להתעסק עם זה. כל אחד מהם היה לה פה צבא של משרתים, וזה, ובשלב מסוים התחילו לעשות את זה. לא היה לו כוח להתעסק עם זה. לא, כל דבר הוא אמר לו. ולו כמה דברים נעשים כאן במדינה הזו, שאני לא בטוח שראש הממשלה כל כך מאושר. מה, התחיל להתעסק עם כל דבר. נעסק עם הדברים שנראים לו חשובים. אז אולי שלמה, זה לא נראה לו הכי חשוב. להתעסק עם זה. הנביא אומר, אם זה אתה לא מתעסק. זה הכי חשוב. ואז הכל בעצם מוטל עליו. גם נשב יתו את לבבו. זה יכול להתפרש באותה צורה. התחילו להפיץ את התרבות עבודה זרה שלהם בירושלים, ואולי עוד אנשים באו, ואולי זה בא, ואולי זה בא, ושלמה, לא לוקח להתעסק איתם. היו לו שיקולים פוליטיים. עם האבות שלו. הם יכולים להיות כזה. היה פה עכשיו איזה אירוע קשה מאוד, של המיסיון. מה, צריך להיות דבר כזה? ראש הממשלה שלנו מרשה כזה דבר? לא אמרו שם. אין לו כוח להתעסק. נביא מה היה כותב. היה כותב על ראש ממשלת ישראל בשנה הזאת והזאת. שאצלו היה אירוע של המסיר. ובצדק היה אירוע. ראש ממשלה צריך להתעסק. גם אני חושב שראש ממשלה צריך להתעסק. אני יכול למנות לכם כמה וכמה דברים פחות חשובים שהוא כן מתעסק. וזה ביקורת על זה. שוב, אני אומר, זה ביקורת, אבל ביקורת שצריכים לראות את הפרופורציות שלה. אני לא ממש מאשים אותו בהסתה למיסיון. ואם כן, כל מה שכתוב כאן עם הדברים האלה, עכשיו ייתו את לבבו, המשמעות היא, ייתו את לבבו לכך שלא מחה בהם. שזה כאן היה עיקר. כלומר, אין בעיה גדולה. לקחת את הפסוקים, להשוות את זה לכל מה שקורה, ולהגיד, רגע, 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 בואו ניקח את הדברים בפרופורציה. רק אתה גם אומר וורטי. רק אתה גם אומר וורטי. הדוגמה שאני אוהב להגיד, אמרתי אותה אתמול לכיתה, ואני אגיד אותה לכולם, מאיפה לומד התלמוד הירושלמי שיש 39 אבות מלאכות בשבת? כתוב, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. כן, ששת ימים תעשה מלאכה. כתוב, אלה הדברים. אלה זה גימטריה 39. אלה זה גימטריה 36. תעשו את החשבון. אבל ה' וח' מתחלפות. כן, אז ממילא אלה זה 39. כי אם אתה מחליף את ה' בח', אז זה כבר יוצא לך 39, וזה סימן שיש 39 אבות מלאכות בשבת. נחמד מאוד. זה ברור לגמרי שהמוראים שאמרו את זה בבית מדרש, היה להם ברור מפשוטו של מקרא, מאחר לומדים 39 אבות מלאכות. והיה לנו. אז אמרו את אבות. גם אנחנו לפעמים מדברים כך. מדברים בקודים. אני יודע, אני מדבר עם מורי ערבי יולי בן נון, או אני מדבר עם ערבי יצחק לוי, או אני מדבר עם החברות שלי, לא משנה, מישיבת יפה. אנחנו לא אומרים את הבסיס, אנחנו אומרים מראש את הקומה ה-17. כבר מדברים, כבר ברור לנו על מה מדובר. אבל ברור לנו מאיך זה צומח. אז אומרים את הרלק שיש בו עוד איזשהו וורט. וגם כאן, זה מה שחסד עשו, אבל להתחיל ללמוד מהפלפול שהובא שם במסכת שבת, הרי מצמרר, זה לא היה לדעת. עתרתי את השם.
והמשנה בידיים, שמחלוקת רבי עקיבא ובן עזאי, זה אומר שכאילו עד תקופת רבי עקיבא לא נחתם התנ"ך?
לא, לא הייתה חתימה גמורה, אבל אני יכול להגיד לך יותר מזה. אם אני אשתמש בסגנון שלך, אז עד שמואל לא נחתם התנ"ך. עד תקופת האמוראים. בגמרא מסכת מגילה יש מחלוקת עם... מגילת עשר זה חלק מהמקרא. ניתנה לקרוא, ניתנה גם להיכתב. עד היום אנחנו לא מכירים בזה כמו שאתה יודע. עכשיו זה לא חלק מהתנ"ך, אבל להלכה אתה יודע שזה לא מוכרע אצלנו לגמרי.
אז אין זמן מסוים ש...
אנחנו קוראים את זה כאיגרת. אתה שם לב לזה, נכון? כן. כן, מה?
אז אין זמן מסוים שבו כאילו נכתב. זה...
בואו נגיד, אפשר לדבר. הייתי אומר באמת שהחתימה הסופית הייתה ביום שהושיב את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, מה שמדבר שם. זה היה איזשהו ספח. לא הייתי אשמח ספח, מטיל כמובן שאלה, לא. עיקר חתימה של ספרי המקרא הייתה על ידי אנשי כנסת הגדולה, זה לא ספק. זה מה שמופיע לנו כאן, שהם גם דנו בשאלה הזאת, אלא שאנחנו לא יודעים מה הם הכתיב. לכן השאלות עברו עד יום שהושיבו 72 זקן, ולדעתי זה יום שמשמעותו כמו אנשי כנסת הגדולה. זה היום החשוב ביותר.
72
או 71, לא? סליחה? אגב, משנה אומרת 72. זה לא קשור בהכרח למניין הסנהדרין. זה החכמים שהתקבצו ביפן. זה גם יכול היה להיות מספר אחר, אני חושב. אבל אני חושב שזה באמת היה יום חשוב כמו יומם של אנשי כנסת.
הכל היה ביום אחד?
מה?
הכל היה ביום אחד?
בו ביום.
כל
מסך דולות, הכל היה ביום אחד. היה יום פעיל מאוד.
מאוד.
כן, אי אפשר היה לכנס את כל חכמי ישראל. הייתה בעיה לכנס אותו. לכנס את כולם, באותו יום נצלו את זה כבר עד הסוף. גם בעליית חניה בן חזקיה בן גרון, כתוב שגזרו 18 דבר, על פי הגמרא גזרו 54 דברים. עושה לחשוב, זה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית. זה יום שכל הכנסת מתכנסת ואתה צריך להתחיל להעביר מה שנקרא חוקי מרתון. עושים כאלה דברים תמיד בסוף זה או לקראת התקציב. כן, אתה יודע כמה חוקים וכמה הסתייגויות וכמה זה מקבלים בלילה אחד ביום שצריך להתקבל תקציב המדינה. מתקבלות מאות תיקונים ומאות הסתייגויות, כל נעשה תוך לילה אחד. ואז נעשה ככה, לכן זה גם לא רציני וזה חבל. אבל אצלם זה כן היה את זה. במקום לעניין שלנו, אני אומר, אין שום קושי. כל הגמרא הזאת, במסכת שבת, עם כל הדרשות האלה, זה לא משהו מעופף. זה התלבטויות שאתה יכול לראות אותה בתוך הפסוקים, ואתה יכול להכניס את הכל, ובאמת לגבי אישיותו של שלמה, והמהפך הגדול, ותנסו לחשוב על מפעל. של אדם שכתב את משלי שיר השירים וכהן. אדם שבנה את בית המקדש, ושנאמר שדוד נתן לשלמה בנו שם הכל בכתב ביד השם עלי השכיל, נתן לו את כל ההוראות המדויקות, כמה משקל זהב בזהב ולכסף בכסף ולכל פרט, ולכל פרט היה צריך בדיוק לדעת איך לעשות את זה על פי רוח הקודש. ואדם שבנה את ירושלים, ואדם שבאמת השליט את תורת ישראל בכל העולם, וכשפתאום אתה צריך לקחת את זה ולהשוות את זה עם פרק הזה, אז אתה בנת בבית. אני אומר, כאן אנחנו מגיעים לשתי מתודות, ושתי המתודות הן חשובות מאוד. מתודה אחת היא המתודה האקדמית, שמה תגיד? מה אתה עושה כשיש סתירה? שני מקומות. שני מקומות. והמתודה שלנו, שהולכת לאורך כל המקרא, לאורך כל התלמוד, תמצא איזושהי דרך שגם זה יכול להתיישב וגם זה יכול להתיישב, גם אם זה יהיה בקושי. הם יגידו זה גם כשהם לומדים רמב"ם. כמה סתירות אנחנו מכירים ברמב"ם? אין סוף סתירות. אנחנו נלמד רב חיים, ונראה איך הסתירה היא לא סתירה. אתם יודעים מה? נלמד כסף מישהו. ונגלה איזשהו פתרון, פתרון אחר. רק שאתה לומד זה באקדמיה. הרמב״ם נדד, ואת זה הוא כתב כשהוא היה בספרד, ואחר כך הוא הגיע למצרים, ולא היו לו ספרים בינתיים, והוא ראה ספר. כלומר, השאלה, האם האמת היסודית שלך אומרת, יש כאן יצירה אחת. אתה אומר, מה אתם... בדברים שאני אמרתי לכם, במשך כל מה ששמעתם עד היום, אתם לא יכולים למצוא סתירות? מתבטא כך, מתבטא כך, פה קצת הגזמתי לפה, פה קצת הגזמתי לפה, פה קצת כאב לי נושא אחד, אבל בסך הכל, אם אתם תשאלו אותי, אותי תשאלו, אובייקטיבי, אני לפחות אגיד לכם בעיניים ישירות, אני לא חושב שאי פעם סתרתי. אין דברים שחשבתי, אבל לא, בסדר, זה עדיין דבר שקורה, שאתה חוזר אותנו בסוגיה, וזה קורה לי גם בסוגיות. מדי זה קורה, לא משהו מהותי שיש בו איזושהי סתירה. אז מה, פעם שמעתם מניפקע, פעם שמעתם מניפקע, בואו ניתנו קינטה, מתי אמרתי זה, מתי אמרתי זה. ויש בזה היגיון. ברור שאם, אני יודע, בואו נגיד איזה פוליטיקאי יגיד יום ככה ויום ככה ואיזה חנן קריסטל או איזה כתב איכות כזאת ינתח אותו, אז מה, מה הוא יגיד? שם הוא היה חייב למרכז בוחרים ש... וכאן הוא היה חייב למרכז בוחרים ש... זה קשור לתפיסת עולם עקרונית. איך רואים את הדבר? ושוב, תפיסת העולם שלנו, גם בסתירות בשש, גם בסתירות במקרא, וגם בסתירות ב- 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 בהלכה, היא כזה.
מה?